יש סיפור בספר, זה לא דיקוב, אני תכף גומר. יש סיפור בספר לילות אפרים, סיפור על הרמב״ם שאני בשעתו שלחתי מישהו לרב קפח, זיכרונו לברכה, לשאול אותו אם הסיפור הזה באמת נכון או לא, אבל ככה כתוב בספרים, שהיה איזו קהילה מסוימת ששאלה את הרמב״ם איזה שאלות בענייני אמונה והשקפה ופילוסופיה. הרמב״ם ענה להם, תבדקו את השוחט. אז ההוא לא הבין, מה שייך לבדוק את השוחט למה שיש להם שאלות בענייני אמונה והשקפה? כתוב בספר הוללות אפרים של הנכד של הבעל שם טוב, או של אחד התלמידים. הגמרא אומרת שכשאדם מכניס משהו לא רצוי לפה מאכלות האסורות, וניתמתם בם. אמר להם הרמב״ם, תראו, יש שאלות שזה באמת בעיה שאדם אולי לא מבין, צריך להסביר לו, בעיה שכלית, יותר לעומק, פחות לעומק. השאלה שאתם שאלתם זה לא שאלה שבאה מאיזשהו חוסר הבנה שכלי. יש פה משהו הרבה יותר שושי, כנראה שהבשר שאתם אוכלים הוא לא בסדר, והגעתם למין מצב כזה של וניתמתם בם. אז לכן נובע השאלה, לכן אמר להם הרמב״ם, במקום הזה אני לא צריך לענות לכם תשובה באמונה. תבדקו את השוחט, אם יהיה פחות וניתמתם, אז יהיה כנראה פחות שאלות מסוג הזה ששאלו את הרמב״ם. היה בזמן שאבי מורי היה ברבנות, אני זוכר ששלחו את הרב יחזקאל דאום, שהיה הרב של תנובה, שעשה באמת מהפכת עולם, שאחד מגדולי ישראל, שיבדל לחיים טובים, לא משנה כרגע שמו, כשיחזקאל דאום נשלח אליו אחרי שהוא נתמנה לרב של תנובה, אז הוא הגיע לאותו רב, כפי שכולנו, מי שהכיר את רבי חזקאל, כמו שהוא היה רגיל, בלי תחפושות ובלי שום דבר. ואותו רב, כשראה את רבי חזקאל, אז הוא התפלא, מה זה הרב של תנובה, הוא אחראי לקשרות. ישב איתו כמה שעות, כשהוא יצא החוצה, הרב הזה אמר לתלמידים שלו, אם היה לנו עוד חמישה כאלה, היה אפשר לעשות מהפכה בכל הארץ בקשרות. שלחו אותו פעם הרבנות הראשית לבדוק יקב באיטליה. היה שם שמועות שדריכת היין לא עושים כנראה יהודים, עושים את זה כנראה גויים, או ששותפים שם גויים. רבי חזקאל נסע ליום אחד על פי בקשת הרבנים לאיטליה. כשהוא חזר מאיטליה, אז הוא אמר, רבותיי, אין פה שום שאלה בירי דעה, הכל שאלה בחושן משפט. יש שם איזה ויכוח ממונות בין שני משגיחים, אחד מוציא שם על השני, וככה מחליטים אם הקשרות כן טובה, הקשרות לא טובה. היה איתו אותו סיפור, מעין הסיפור הזה, באחד מימי הפסח, אבי זה יצא מקבל טלפון מרבי חזקאל, שהוא גילה בכמה מושבים וקיבוצים שלא האכילו את הבהמות דברים שקשרים לפסח. מה לעשות? אמרו לו, כמה, איזה כמות מדובר? אז אמרו, כמות באמת גדולה מאוד. כמות גדולה מאוד, זה יכול להיות הפסד מרובה, צריכים לחכות עד אחרי פסח, מצאו איזה סניף להקל. אמר רבי חזקאל הרבנים, כבוד הרבנים, זה היה גם לרב אליהו ייבדל לחיים טובים, אני מבקש מהרבנים שתאפשרו לי הפעם להחליט לבד. הבינו שיש פה איזה דברים בגו, נתנו לו להחליט, הוא החליט לשפוך את כל החלב, זה היה טונות של חלב. כשרבי חזקאל נפטר, הגיע מנהל תנובה להספיד אותו בישיבה. ואז הוא סיפר את הסיפור, הוא אמר, תראו, איזה חוכמה של רב. הוא ידע שאם באותו זמן אנחנו נסתמך על איזה דעות שאפשר להקל להפסד מרובה וכדומה, שנה אחר כך, כל הקיבוצים וכל המושבים יעשו אותו דבר וידעו שתמיד ישמחו על הפסד מרובה. פעם אחת הוא עצר את זה, אז לפעמים למען ישמעו ויראו. היה סיפור, אתם יודעים ששארי סיפורים לא ננעלו, שכשהיו מביאים את הטונה מארצות הברית, לא היו מקפידים בשעתו על בישול ישראל. ובתקופת הרבנות, לפני 20 שנה, הרבנים החליטו, טונה חייב שיהיה בישול ישראל, נתנו רעה חד משמעית, אף פי שהיה, זה היה מול ארגון כשרות של ה-OU, שזה היה באמת ארגון מצוין, עם תלמידי חכמים שעמדו בראשו, היה סיפור לא נעים, והיה ויכוחים בהלכה, והיה סיפור לא פשוט, קשה מאוד. הרבנים עמדו על זה שיהיה דווקא בישול ישראל. ולכן עד היום, ברוך השם, הטונה שמיובאת בארצות הברית, הכל בישול ישראל, היה לרב אליהו שליט הסיפור עם אחד הבדסים, בלי להזכיר את שמו, ביקש מהם לעשות בישול ישראל על מוצרים מסוימים, ואמר להם, תראו, אם אתם לא תעשו את זה, אני אפרסם שאתם באמת ארגון כשרות שקשר באמת רק לאשכנזים ולא לספרדים. בפני שאתם לא מקפידים על בישול ישראל לפי דעת הספרדים. וזה באמת הועיל. אנשים, חלק מהקשרות זה שיאכלו ענבים ויסבעו כמה שיותר ענבים, יסבעו יותר. גם הרטוב הדץ יסבע יותר. אז ממילא הם הסכימו באמת לשנות את הנושא הזה והקפידו יותר על הנושא של בישול ישראל. היה לנו בישיבה במרכז הרב פעם סיפור עם אחד הרבנים בארץ שהיו קונים מהשחיטה שלו, לא את הכל, חלק. פעם אחת יצא איזושהי שמועה שהוא כותב מאדרין, אבל זה לא חלק. הרמנו אליו טלפון, שאלנו אותו, זה חלק וזה? מיד שאל אותי, אתם מדברים מישיבה? לא, לא, אל תקנו את זה. שאלנו אותו, מה פירוש? אני כתוב פה מאדרין. הוא אומר, מה, אתם לא יודעים שמאדרין זה כבר לא חלק? עד אז לא ידענו, יכול להיות שהיה איזה סיפור עם הבגץ, משהו שהכריחו לכתוב מאדרין, אבל לא לפרסם שמאדרין זה לא חלק, כזה מכשלה של הציבור. הרי יש בעיית, אחד הבעיות שיש עם הכשרת הבשר, זה שיש מחלוקת איך להכשיר את הבשר, האם מספיק שעושים רק חתך בעוף ושופכים את המלח לבפנים, או שצריך לפתוח לשני חלקים. אני זוכר, אבי מורי זצ"ל אמר לי פעם, תקנה רק עוף שפותחים אותו לשניים. אל תסמוך, אף פעם שזה קשר. אבל טוב, זה היו אולי הנהגות פרטיות כאלה, אבל לא להודיע לציבור מה מאדרים ומה חלק, זה מין הגדרה שאמורה לכאורה להיות חופפת אחד השני. מסעתי פעם עם הרב אליהו לשוק הכרמל. עברו שם בשוק של הקצבים. הרב אליהו שאל את הקצב, תאמר לי, הבשר הזה הוא כשר? אמר לו, כבוד הרב, מה בטח? הרב, אני מוכר פה דברים מקשרים, ודאי זה כשר. התשובה הזאת למצא חן בעיני הרב אליהו, הוא ניגש לדלפק קרוב לקצב, ושאל אותו, תגיד לי, אתה אוכל את הבשר הזה? אמר לו, כבוד הרב, מה, אני אוכל פיגולים? שאלת הרב אליהו, מה הפירוש פה? הוא אומר, כשאתה שואל אותו ליד כל הקליינטים, הוא מאבד פרנסה. מה אתה רוצה שהוא יגיד? כשאתה שואל אותו אחד על אחד, בארבע עיניים, אם אתה אוכל את זה, אז הוא אמר לי את האמת. זה צריך גם חוכמה של המשגיח, גם של הרב, וגם צריך להבין את הנפש של, של הקליינט, לא להפוך אותו, לתת לו רוח רביעית, לא פחות משהו מלחמה על, על אנשים אחרים, לתת איזה פתח כדי שיבין את הנושא שלו. בזמנו, כשהביאו את הקוקה-קולה לארץ, אז הרבנות התלבשה על הנושא הזה וביקשה מחברת קוקה-קולה להביא את המרכיבים של הקולה. הם לא רצו, אמרו, מה זה? זה הדבר הכי סודי בעולם. אנחנו צריכים שמישהו יעתיק. לא ידעו מה לעשות ולא רצו לתת להם אישור להביא את זה. קראו למשגיח שיבוא מארצות הברית, והוא בא עם רשימת הרכיבים, ונתנו לזה באמון מלא שזה לא עובר לאף אחד. נדמה לי שהוא השאיר עותק אחד אצל אבי בבית. אבי שאל אותו, נניח שזה המרכיבים, אתה לא צריך להגיד לי בדיוק כמה אחוזים שמים מכל דבר, איך עושים את ה... איך יוצרים. אבל האם בזמן היצור, יש שם אולי איזה פועל שמוציא איזה בקבוק קטן מהכיס, ושופך כדי לעשות איזשהו טעם יותר טוב, ויכול להיות אולי שאתה לא יודע מזה, מפני שהיה סיפור בירושלים, אחת המאפיות, שמחרה עוגיות קוקוס, קשרות למאדרין, וזה לא היה נראה עוגיות כמו של פסח, הן היו יותר מדי תפוחות. עם ההכשרים של פסח זה לא יכול להיות יותר מדי. ואז התברר שבזמן הייצור היה איזה פועל, שהיה לו איזה חומר מסוים ששופך טיפה אחת או שתיים, שזה חומר התפחה מסוים. המשגיח אמר, אני נמצא בכל תהליך הייצור, עדיין יהודי ירא שמיים. חוץ מהמרכיבים האלה לא מוסיפים שום דבר, בדקו את המרכיבים וגילו שבאחד המרכיבים יש חומר מסוים, שאולי לפי דעה מסוימת, יש בזה אולי חשש שאולי זה ייקרא קטניות. אז לכן הרבנות העדיפה להעביר את זה לרב, שהשיטה שלו בנושא של קטניות היא קצת אחרת, כי ידוע שיש פוסקים על מרכיבים מסוימים, שהם חושבים שזה לא קטניות, מחלוקת בהלכה הזו, וככה פתרו את הבעיה. לא מזמן אנחנו נתקלנו באיזה יין, שכתוב שהוא ללא חשש שביעית, יבוא מחוץ לארץ, וליד זה כתוב בלי בושה, מעקבי השרון. מה זה? יכול להיות ששולחים מפה לשם, ואחרי זה מביאים את זה לארץ, ואומרים זה. לא זה מה שהיה כתוב. מה זה? לא הבנתי. של שנה קודמת. יש תשובה באבני נזר, שמישהו שאל אותו שאלה בלכות פסח, אבל השאלה הגיעה לאבני נזר כנראה בחודש סיוון. אז אבני נזר כותב לו, צחוק עשית לי, כך הוא כותב בתשובה, ששלחת לי שאלה בהלכות פסח בערב חג השבועות. זה בעצם מתאים למה שאתה... אני אסיים בנושא הזה לדעת שעיקר הנושא של הגשרות, שדיברו קודמיי טוב ממני, אמרו את הדברים הנכונים, המודעות, זה מה שישנה את הגשרות, כמה שיהיה יותר דרישה בלמטה, בפרט שאנחנו רואים וניתמתם בהם, ידוע שיש דברי בעל המור במסכת פסחים, שהגמרא אומרת שהתורה יקמה 8 אותיות כדי לא להגיד מילה מגונה מהפה. שואל בעל המאור, אבל פרשה של טומאה וטהרה, והבהמות ובחיות, שם התורה כותבת מפורש טהור וטמא. אומר בעל המאור יסוד גדול, כששואלים אותך משהו שהוא למעשה, ואתה תגיד למי ששואל אותך שאלה, במקום להגיד לו זה טרף, תגיד לו, תשמע, נדמה לי שזה לא כל כך קשר ומשהו כזה, אתה מבלבל אותו. יש דברים שאתה צריך להבדיל בין הטהור לבין הטמא, אז צריך להגיד טהור וטמא, גם בנושא של כשרות. הנושא הזה של הדרישה המוצדקת, לכתוב על כל המרכיבים של המזון, בדיוק ממה זה מורכב, ואיזה סוג בישול ישראל זה, אם זה לפי הבית יוסף או לא לפי הבית יוסף, זה גם כן חלק מהנושא של מאכלות אסורות, שאולי, אולי, יש בזה חשש וניתמתם בהם. רק דבר תורה קצר, אני לא בטוח באמת שאני צודק במה שאני אומר, ואני אגיד לכם למה. כשהגמרא אומרת, מאיפה אנחנו עומדים שבישול לק ומסור, כשכתוב בתחילת ספר דברים, כשמשה רבינו שלח למלך אדום לעבור בגבולו, זו לא הייתה דרישה כל כך פשוטה. תתארו לכם היום, 50,000 חסידי גור יבקשו מאיזה יהודי שיתנו לו לעבור בשדה שלו. זה כל כך פשוט, אנחנו יודעים בדיוק איך השדה יראה אחר כך. משה רבינו אמר לו, אוכל בכסף תשבירני, ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. אומרת הגמרא, אוכל כמו מים, שלא נעשה בזה שינוי. אבל אם הגוי בישל, בכאן המקור שמדרבנן בישול אסור. שואל המשחוכמה, שאלה עצומה מאוד. כתוב שבזמן שיוצאים למלחמה, יתירו אפילו קדה דחזירה. אז איך אפשר לדמוד את הדין שבישול אקום שהוא אסור, ממה שמשה רבינו אמר למלך אדום? הרי בזמן מלחמה, כשהולכים להיכנס לארץ ישראל, הכל מותר. כך שואל המשחוכמה. על פניו לכאורה, אפשר היה אולי לתרס, מפני ששם משה רבינו שלח למלך אדום ואמר לו שהוא רוצה ללכת איתו בדרך של שלום. הוא לא בא להגיד לו, שמה, אני בא להילחם איתך ותמכור לי אוכל ותיתן לי מים. הוא אמר שהוא רוצה לפתוח אותו בדרכי שלום, אז הוא רוצה שהכניסה לגבול של מלך מואב, מלך אדום, זה לא היה בדרך של מלחמה. ממילא שם לא היה את היתר של קדש וחזירה. אבל אני חושב שהתירוץ הוא אחרת ואני בזה אסיים. יש פרי מגדים בלכות שבת שכותב, חולה שאין בו סכנה, מותר לבשל בשבילו על ידי גוי. שואל פרי מגדים, הרי לא מתירים לחולה שאין בו סכנה איסור דרבנן של מאכלות האסורות. אז איך אנחנו אומרים שלגבי שבת מותר לבשל על ידי גוי לחולה שאין בו סכנה? גם איסור דרבנן של מאכלות האסורות לא מתירים לחולה שאין בו סכנה. אומר פרי מגדים, מכאן ראיה, שהדין הזה של הבישול גוי זה הרחקה. זה לא איסור עצמי. הרי למה גזרו על בישול אקום? גזרו על בישול אקום, אחד הטעמים זה כדי להרחיק. היה סיפור בירושלים, שכמו שאמרתי, שהרי סיפורים לא ננעלו. יהודי בירושלים מכובד מאוד שביתו התארסה בשעה טובה עם משפחה יראת שמיים גדולה מיעיר בני ברק, והמחותנים אמרו לו, תראה, אנחנו נהיה מחותונים מכאן עד 120 שנה, אבל כשאנחנו ניפגש מסמכות, אנחנו מבני ברק נביא את האוכל שלנו, אנחנו יש לנו קיבה רגישה, אנחנו לא אוכלים בכל מקום, נביא איתנו את האוכל. אמר להם, תראו, אני לא נעלב מזה, אין לי שום בעיה, אבל יש לי רק שאלה. הגמרא אומרת שגזרו על פיתם, בפני שאם אתה תאכל פת מהגוי, בסופו של דבר אתה תיקח את הבת שלו. אבל מה אתם עושים? את הבת שלי אתם כאן לוקחים, רק את האוכל שלי אתם לא אוכלים. אז זה תרתי דסתרי, משהו פה לא מסתדר. אומר הפרי מגדים, האיסור של בישול אקום זה הרחקה. זה לא איסור עצמי. אז לפי הפרי מגדים, יכול להיות שזה הפשט במשהו של המשך חוכמה. מה שהתורה התירה קדה דרך הזירה, אפילו בזמן המלחמה, זה דבר שהוא איסור עצמי. מאכלות אסורות. אבל דבר שרבנן אסרו אותו בשביל ההרחקה, וזה לא נהפך לאיסור עצמי, יכול להיות שאת זה באמת לא יתור אפילו בזמן מלחמה, אף פי שזה נראה אבסורד, אבל לפי ההגדרה, זה לא בגדר המאכלות אסורות שהתורה אמרה שמותר בזמן מלחמה. לכן התורה אומרת, לכן חז"ל אומרים שאפשר ללמוד את הדין של בישול עקום גם ממה שמשה רבינו שלח למלך אדום. נפקא מינה תהיה שיכול להיות שבישול עקום זה אסור. אם יש בזה גדר שבניתמתם בם, זה אני מניח לרב יהודה זודן להשיב בפעם הבאה. תודה רבה.